כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם שירי לברי וענת שרון בלייס.
שלום מאזינות ומאזינים, צהריים טובים, ענת.
שלום שירי, צהריים טובים.
אנחנו עם מהדורת סוף השבוע של מה שכרוך, תוכנית הספרות של כאן תרבות, שיחות עם סופרים ואנשי ספרות על ספרים, מילים ועל החיים. אפשר לשמוע אותנו בתדרים 104.9, 105.3 בתל אביב ובמרכז. יש לנו עמוד פייסבוק, כאן תרבות, ופלטפורמת פודקאסטים, כאן אודי, באתר האינטרנט שלנו. איתנו באולפן היום עופרה לחמי על ההפקה, גיא פלוויאן על הביצוע הטכני, ואנחנו... יש לנו תוכנית מלאה היום. אנחנו נארח באולפן את הסופר שמואל לרמן עם רומן חדש שלו, שנקרא ופשוטים הדברים. צלצלח מוכר, ופשוטים הדברים.
מותר בם לנגוע.
מותר בם לנגוע, ומותר לאהוב. אנחנו תכף נדבר על זה. נשוחח גם עם רוני סומק על ספרים שנכתבו בבית הכלא, בעקבות הפרסום על רשימת הספרים שצהל אוסר להכניס לבתי הכלא. מה הקשר בין רוני סומק המשורר לבין בתי הכלא? אנחנו נברר מיד. נשמע. אנחנו גם נשמע מה קורה עכשיו רן אל מליח מכנסיית השכל בפינת ספר ליד המיטה, ונדבר על ההצגה תהה, המוקדשת למשורר תהה מוחמד עלי, שעולה הערב בפסטיבל אלפא 13 בתל אביב. לפני הכל, איתנו באולפן, שמואל לרמן. שלום שמואל.
בוא רק תתקרב בבקשה אל המיקרופון. ופשוטים הדברים, הרומן שלך, הרומן השני. יש לומר שראה אור בהוצאת כתר, וזה ציטוט מתוך שירה של לאה גולדברג. ופשוטים הדברים וחיים... ומותר בם לנגוע, ומותר, מותר לאהוב. והספר מספר על בחור בן הציונות הדתית, בן 35, שהתגרש זה עתה בגירושים כאובים, וגם מנותק מאשתו, מאשתו ברור, משני ילדיו. הוא חי בירושלים, הוא אוהב מאוד את העיר, העיר נשקפת מכל עמוד ועמוד בספר באהבה רבה. הוא עובד כמורה בבית הספר, ויום אחד הוא מאבד את העשתונות וסותר לאחד התלמידים. הוא מפוטר מעבודתו וגם עומד למשפט ומקבל עבודות שירות שהוא בוחר לעשות אותם בבית אבות. שם הוא פוגש שלושה גברים בחורף חייהם, כך אומרים, וגם את קרמלה, עובדת סוציאלית, שעובדת במקום שאחריה הוא לאט לאט הולך שבי. אז הגיבור שלך, יאיר, שמו משוטט ומתבונן. לכאורה הוא אדם סגור וקשה וגם פשע כנגד אחד הילדים, אבל הוא מלא מחשבה ורגש ועדינות. כן. וזה לאט לאט אנחנו...
הוא מלא רגש.
מצץ מתוך הדפים.
משום מה, מה שקובר את הרגש שלו, אפשר לומר ככה, זה בעצם איזושהי תחושה שהוא חייב למצוא משמעות בכל דבר שהוא עושה וכל מה שקורה סביבו.
הוא מחפש סימנים כל הזמן.
מחפש סימנים, מחפש משמעות. זה החינוך שהוא קיבל. לפני שאדם מאמין, הוא יודע, או מאמין, ככה חינכו אותו.
יש לו גם הרבה שיחות עם הרב שלו. נכון. על זה בדיוק.
כן, השיחות עם הרב שלו זה איזשהו תהליך של פרידה ממנו. אולי ככה, תגף ניגע בזה. אבל... הוא מחפש משמעות, לא בגלל, לא רק בגלל המשבר האישי שלו, אלא בגלל שהחינוך שהוא קיבל, מורה לו לחפש, גם הרב אומר לו את זה, חפש כל מה שקורה לך, שים לב לאיתותים, לא קורה שום דבר מקרי. הכל, יש לזה משמעות. ולא רק בפרט, אלא גם בכלל. זאת אומרת...
זה אגב גם השפיע עליי כשקראתי את הספר, כי כל כמה עמודים... כן. את שומעת שם יוצא החוצה מהכל, שים לב, שים לב. ואז את יודעת, את גם את מתחילה לשים לב באותו שבוע שקראתי את הספר.
זה דברים ש...
כן. קוראים לי, אולי יש להם משמעות, אולי אני צריכה לשים לב.
הוא מאוד קשוב למציאות.
אבל הוא גם עובר דרך דברים לא קלים, כי האנשים הקשישים שהוא פוגש בבית האבות עברו דברים קשים, הם היו חלק מאירועים מאוד גדולים בהיסטוריה, אחד מהם ניצול שואה שאיבד את המשפחה, את האישה ואת הילדים שם. ואז הוא חוזר לעצמו, וגם חוזר לרב גולדשמיט, שהוא ככה מין קול שני בספר, והוא אומר, מה המשמעות פה? איפה פה המשמעות?
נכון. זאת אומרת, הוא נקרא... בהתחלה בעצם יש תהליך שבו הוא נפגש עם הסיפורים שלהם, הוא שם את העניין האישי, אנושי, אינדיבידואלי בצד, הוא מטפל בסיפורים שלהם, שהם נגעו בסיפורים גדולים. אחד נלחם ברע, בנאצים.
כן, אולי נציג אותם. מזה. פרנסואה נלחם בנאצים, ברזיסטנס, והציל ילדים יהודים. כן. אפרים נלחם במלחמת השחרור, כן. ואיבד את שתי רגליו. זאת אומרת, הוא פשוט הקריב את עצמו למען נכון, הקמת המדינה.
נכון, לפחות הרגליו משותקות, לא חשוב כן. העניין הזה, אבל...
וניצול השואה ששרד, והגיע לכאן להיות כן, חלק מהקמת המדינה. על. כן, סיפורי על.
בעצם סיפורי על. אפרים מקים מדינה לעם היהודי אחרי 2,000 שנה. זה סיפור, זה סאגה.
מגש הכסף, זה
נכון,
בדיוק.
נכון, בדיוק. הוא אגב מנסה להגיד לו, תשמע, עשית דברים גדולים, כן, אבל זה לא מעניין אותו, את אפרים, מעניין אותו הרגליים שלו המתות.
שוב, כן.
זו סוגיה שמאוד מאוד, אולי כדאי שאני אעלה על נקודה אחת קטנה הזאת, שהיא מאוד מאוד מעניינת. אני קראתי את יורם קניוק, תשח. הוא מספר סיטואציה, בכלל קראתי הרבה על תשח, אני עשיתי פה עבודה. אגב, גם קרמלה, גם הצרפתיה שהצילה,
היא
דמות היסטורית, מריאן כהן, של האנדרטה ביד ושם. אבל יורם קרנוק מספר שבשיירות לירושלים, הוא היה בשיירה, היה בתוך רכב משוריין. נהג קיבל פגיעה בראש, שמו אותו בצד, הוא נכנס, נכנס נהג אחר. מקרים לא מעטים, גם הנהג השני נפגע, ואז יורם קרנוק נכנס. מה דחף אותך? מה היה המנוע לדבר כזה? זה מה שאני שואל את עצמי עד היום. שהוא שואל את פרנסואה, בעצם, אתה לא ראית, אתה עושה דברים ענקיים, זה היה המנוע שלך. לא. אני איבדתי את עדה, ואני איבדתי את הרגליים שלי. פרנסואה איבד את ג'ורג'ט, נלחמת בנאצים, זה לא אומר לך שום דבר. זאת אומרת, הסיפור העל... נמצא ברקע של הדברים.
אבל תמיד יש את הדברים הקטנים. את האדם הקטן, עם החיים הפרוזאים שלו ועם הכאבים הקטנים שלו.
נשאר את השאלה, למה יורם קניוק קפץ להחזיק את ההגה?
מה בכל זאת גורם לך להשתתף בסיפור הגדול?
בדיוק. זו שאלת יסוד ברומן. אני לא חושב שיש לי תשובה לשאלה הזאת.
תראה, אתה כותב נורא יפה, אתה מתאר תיאורים יפהפיים את ירושלים ואת השיטוטים שלו בשכונות של העיר. זה ממש עוד דמות ברומן, אז תכף תתייחס לזה. ואז אתה כותב שהוא משוטט שם ורואה ככה, הוא אומר לעצמו, כן? האם עיכול של שביל אפר אומר לי שעליי לחשוב על הנושא הזה באופן אחר? האם מדרון זרוע טרשים אינו אלא משל לקטעים שלכאורה אינם מחוברים, אבל יש רעיון שמלכד אותם. והמוטיב הזה חוזר אצלך לאורך כל הספר. הניסיון לקחת חלקים בפאזל האנושי בחיים קטנים של בן אדם, או בפאזל אנושי גדול מזה, ולהרכיב תמונה כוללת.
נכון. לנסות לראות אותה.
זאת התשוקה של אדם שלא רואה את העולם כאוסף פרטים. תראי, אתה יכול להסתכל על האוסף פרטים.
השלם גדול מסכום חלקיו?
זה אתה זוקף לזכות החינוך שלך?
כן, אני רואה את העולם, המבט שלי הוא כוללני, המבט שלי, אני מחפש את העומק של בכל דבר, ואת החיבורים בין התופעות.
אז אוקיי, אז אתה כותב פה למשל על אפרים, שהוא איש היער, הלוחם במלחמת השחרור, פרנסואה שחי בפריז והציל יהודים, הוא איש העיר.
נכון.
זה גם אומר לו הרב שלו.
נכון.
איפה החיבורים? למעט זה שהעיר והיער זה גם סיכולים, זה בעצם אותה מילה רק עם סיכולותיות. ושוב ושוב, שוב ושוב זה מטריד אותו. איך אני מחבר את איש היער אל איש העיר? מה הסימן? מה זה אומר לי?
הרומן, התשתית אולי הכי עמוקה שלו זה המנוע המשיחי. מפני שזה לא רק משמעות מול חיים. אם מציעה לו חיים נטו, הוא נמשך מאוד לזה. לדעתי גם מנצחת אותו בסוף, כי מנצחת במרכאות, הוא פשוט...
קרמלה מציעה לו. חיים? ללכת יחפה בשדה, כן.
הוא שותים הדברים. כן, הוא משיל מעליו את הגלימה המכבידה של המשמעות.
של המשיחיות.
של המשיחיות, בדיוק. המשיחיות דבר מאוד עמוק. מפני ש... הפרשנות של התהליך המשיחי, יש כל מיני פרשנויות בחזל, בתרבות היהודית בכלל, אבל אחד האלמנטים הבסיסיים ביותר, זה אומר שבתקופה המשיחית, לא מדבר עכשיו על משיח, שאני לא כל כך מאמין שיבוא איש מסוים ויעשה דבר מסוים, פלאי וכו', אני מאמין בתהליך משיחי, תהליך המשיכי קשור לחיבור הפכים. דבר לא קל להסביר, אבל למשל, חיבור בין מסגרת לחופש, שזה דבר שקשה לנו להבין. אם אנחנו חופשיים, מה תעשו לי מסגרת? אבל אני לא אומר שיש לי את הנוסחה.
דת מול דת וחילוניות שתהיינה ביחד. שמואל, בוא נשמע אותך קצת, קורא איזשהו קטע קצר מן הספר.
תראי, קרמלה, זה עמוק, אבל גם מאוד פשוט. הייתי איש נשוי, אבא לשני ילדים, הייתה לי עבודה, היו חברים קרובים, בית כנסת שהתגבשה סביבו קהילה קטנה, הייתה עזרה הדדית, היו מילים טובות פה ושם, היו חיים מסודרים, ופתאום המשבר עם עירית, הגירושים, שכונה זרה, דירה אפלה, ולבסוף הקיתי ילד בכיתה, פשע שלא נסלח היום. ונידונתי לעבודות שירות אצל קרמלה בבית אבות נווה שמחה. קרמלה אמרה, אלה דברים שקורים, יוצאים מזה. למה זה כל כך עמוק כמו שאמרת? אלה לא דברים שקורים סתם. אין דבר כזה, סתם. אתה מדבר כמו אדם מבוגר, מפוקח, מריר כזה. בסך הכל, בן כמה אתה? 35. אתה נשמע כמו בן 60, יאיר. וזאת לא מחמאה.
יאיר, אנחנו, יאיר.
אני רגע רוצה להתעכב.
אנחנו מערכות אותך כאן, ואתה בא מרקע של ציונות דתית, אתה תושב גוש הציון. אתה למדת בישיבה, למדת לימודים תורניים, אחר כך למדת גם פילוסופיה באוניברסיטה, באקדמיה. אתה עוסק, אתה כותב ספרים, אתה עורך ספרים. ספר לנו קצת על הרקע של הבית שבו גדלת, על הכתיבה, איך היא התפתחה אצלך. אנחנו עדים היום ליותר ויותר כותבים מהחברה הדתית-ציונית, מהיישובים, ההתנחלויות.
באופן, אני גדלתי בבית שנקרא לזה דתי מסורתי, שהיה בחופש מוחלט מבחינת אמנות ודעות. זאת אומרת, אני לא זוכר אי פעם, למשל, את אבא שלי או את אמא שלי אומרים לי לעשות איזה מצווה. סתם דוגמה, שזה קורה ב-95% מהבתים הדתיים. כן, האבא אומר מה לעשות, כן. ויכול להיות שזה הבסיס, איזושהי תחושת חופש שיש לי, כן?
גם ניכרת בספר, כי הדיאלוג הזה עם הרב, ואפילו האפשרות שהגיבור שלך טיפה יכול לכפור, לשאול את עצמו שאלות עם ספק, כן. זה גם ניכר בספר.
בוודאי, אני נמצא על הגדר.
עצם זה שאתה רוצה להשיל לי... מהגיבור שלך את השול המשיחי הזה, כן? את המסע המשיחי.
אני תמיד הייתי בכל העולמות. זאת אומרת... לא רק פילוסופיה והיסטוריה, ולא רק לימוד תורה, אלא גם מוזיקה ואומנות ועיתון הארץ. אני נחשף לכל, אני פותח חלונות. בלי זה אין יצירה. יצירה באה מחיכוך.
חיכוך, שאלת שאלות.
עם הדבר הזר, עם הדבר השונה.
שאתה פורץ את המסגרות שדיברת עליהן.
היה אדמור, שהצדק הכהן מלובלין, לא משנה, הוא אמר דבר נועז מאוד, לפחות בטח לתקופתו. הוא אומר, החיכוך בין איש ואישה מביא את היצירה הכי גדולה, מביא ילד. צריך אומץ להגיד דבר כזה במאה ה-19. אבל ברור שחיכוך מביא ליצירה. מפני ש... זה מאתגר אותך. אתה מסתכל על משהו שאתה לא מכיר אותו. אם תראי מקום שבו כולם חושבים אותו דבר, צפי ליצירה בינונית. אם תראי חיכוך חזק, צפי ליצירה גבוהה, ובשביל זה החברה הישראלית היום, שהיא... משוסעת נקרא לזה?
מרובת ניגודים.
מרובת ניגודים.
וחיכוכים.
אני חוגג על זה. ואני אגיד לך, אני לא בעד מלחמה. אני בעד כבוד. אני בעד התבטאויות ראויות. אבל המלחמה הזאת, החיכוך הזה, הוא טוב.
אבל איך זה נתפס אצלך, נגיד, בחברה שאתה חי בה? כן, יש איזושהי קריאה לחשוב פחות או יותר אותו דבר, כן? כי אתם חלק מאיזשהו תהליך. כן, עם ניסיון למצוא משמעות בחיים בארץ ישראל... וזה כמיהה משיחית.
זה לא, אתה אומרת, יש איזושהי נטייה. זה לא נטייה, זה ממש עוצמתי, זה טוטלי, זה מונוליטי. מבחינה זאת אני מאוד חריג.
ואתה מנסה דרך הכתיבה שלך לאפשר לאנשים אחרים להתוודע לקולות אחרים?
כן.
ליצור את החיכוכים שיוצרים את הניצוצות, ובואו גם נחשוב אחרת?
מה שאני יכול, אני עושה. אני לא מאמין, אני לא חושב שיש היענות גבוהה מדי לעניין הזה, מפני שאת צריכה להבין, בעולם הישיבות למשל, לא מחנכים לספק, מחנכים לוודאות.
כן, זאת אומרת, לא יבקשו מתלמידים לקרוא את הספר שלך שם, או אפילו לא, יהיה מוקצה. לא.
מעטים יקראו מתחת לכרית, כן. מתחת לשמיכה, חלק אולי מעל הסמיכה, אתה עולה בישיבות, ישיבות יותר פתוחות. אני לא אומר שלא. אבל רומן עוסק בספק. ראש ישיבה לא עוסק בספק. ראש ישיבה מספר להם את ה... אני הייתי שם. כן. מספר את הוודאות.
כן, את יש לו תמיד...
מוודאות לא יכול לצאת יצירה עוצמתית שתזעזע אדם.
שמואל, יש לך שלושה גברים בסיפור, שלפרנסואה ואפריים אין ילדים. הם חסוכי ילדים, הם נלחמו למען האנושות, הם נלחמו למען הילדים, למען העתיד, אבל אין להם ילדים. אברהם, ניצול השואה, מחכה כל חייו בציפייה שאולי בנו בחורו שברח מן הגטו ניצל. והוא מאמין שאולי הוא חי כי שאר ילדיו נרצחו בשואה. ויאיר הגיבור מנותק מהילדים בעקבות הגירושים. ויש לך פה משפט שאתה מדבר על המילה אבא. מילה לא פשוטה. מחזיקה את המעבר מתלות בילדות לקירוב וריחוק בנערות עד לאבא של הבגרות שמתרחקים ממנו יותר או שהוא אבא במידה. אבל אבא היא מילה חזקה. אבל בן היא מילה חזקה יותר. ולא יכולתי שלא לחשוב, אגב, אבא ובן, לרגע שאולי שלושת הגיבורים שלך הם גם כנגד שלושת האבות שלנו. אברהם, יצחק ויעקב, שגם עשו במעשיהם הקטנים מעשים גדולים והולידו אומה.
זה רעיון שלא התכוננתי אליו, אני צריך לחשוב עליו. אני אקבל הרבה דברים כאלה.
פתחנו פה בית מדרש פרשני, כן.
יש הרבה הקשרים מקראים, למשל, שאתה כותב על יוסף ויהודה, כן? נכון. יוסף זה שלוקח לעצמו את המנהיגות ועושה את זה באופן אקטיבי.
יוסף ויהודה קשור קשר עמוק למשיכיות, מפני שיוסף זה משיח בן יוסף, וזה הבניין החומרי.
משיח בן דוד.
משיח בן דוד, המכון הרוחני.
משיח העם, כן.
זה גם קשור לזה.
והגיבור שלך מזהה את עצמו קצת עם הפסיביות של יהודה, לא?
כן. הגיבור שלי הוא הפסיביות של יהודה, אבל יהודה בסוף שולט. זאת אומרת, לפי ה...
כי הוא מנהיג טבעי.
כן. מנהיג טבעי, והוא לא רק שהוא מנהיג טבעי, אלא יש ביטוי מאוד יפה בחזל, סיפור, סיפור אגדי, שדוד המלך, אלוהים, כאילו ישב עם ירובעם בן נבט, שהיה איש כלכלן, יצחק תשובה. הוא בנה את הארץ. ודוד... היה מלך מאוד מאוד משונה, אגב. הוא היה מוזיקאי, הוא היה משורר. אני לא חושב שיש הרבה מלכים כאלה בעולם. הוא גם היה מאוד יצרי. היה לה המון בעיות. הוא עשה פשעים.
עשה פשעים גדולים בשם היצר והיצירה שלו.
בדיוק.
ועדיין אלוהים אהב אותו אהבת נפש.
הסיפור אומר שאלוהים, כן, פנה לירובעם בן נבט, איש החומר, איש הביצוע, ולדוד, ואמר לו, בואו נטייל לשלושתנו בגן עדן. ביחד. יותר מזה, פצצה, לא? כולנו היינו מעדיפים לזה, משהו כזה, חוויה. אבל עם אפשרות לחזור לעולם הזה, אבל לא נשאר שם. וירובעם בן נבט אמר, מי בראש?
מי מוביל?
מי מוביל, דוד או אני? אז אלוהים אמר, דוד. אז... ירובעם אמר, אם ככה אני לא רוצה. עוצמה של מאבק. אגב, אפשר להשליך את זה למציאות של היום.
אגב, אני דווקא חושבת בהקשרים של...
המציאות של היום היא מאוד מאוד דומה. זה מציאות שבה...
האגו.
האגו הוא... אני מרשה לעצמי אפילו להשתמש במילה מפלצתי. הוא הפך להיות מטורף. ולא רק זה, אנחנו חיים... אם נאמר ביושר, אנחנו חיים חיים מערביים, שהם חיים... הישגיים, חיים תחרותיים, במרכאות אפשר להוסיף חיים נוירוטיים, חברה מערבית, חברה נוירוטית, היא לא חברה רגועה. והכי גרוע, שאת האדם, שהיה צריך להיות נזר של התרבות המערבית, כן? ולכאורה שמו אותו במרכז, הוא הפך להיות אבק. שמודדים את כל המען את ההישגים שלו, את החיצוניות שלו, ואיך הוא נראה לגבי אחרים, מהאנשים המשפיעים ביותר בארצות הברית, מהאנשים הכי עשירים בארצות הברית.
אני אפתור לך את זה גם דרך הספר שלך, בחזרה ליוסף ויהודה, שיוסף אמנם היה אקטיבי והפך להיות מנהיג, אבל לא היה מנהיג באמת בסופו של דבר של הישגיות, של לקחת את כל התבואה מהעם המצרי, לאגור אותה ולתת אותה לבני משפחתו. יש פה אולי קצת ריח של שחיתות, כשיהודה היה עם תמר, באיזשהי מפגש אירוטי אסור, ובסוף הוא אמר לה, צדקה ממני, צדקה ממני, ולקח אחריות על המעשה שלו, ולקח אחריות על בנימין הקטן. זאת אומרת, לכן אולי הוא עשה את המעשה הרוחני. ולכן אנחנו יהודה בסופו של דבר, ולא יוסף. אולי לסיום, אני גם קראת קודם את הקטע, ואהבתי שבעצם הגיבור שלך, יאיר, בסוף אומר, לא נידונתי לעבודות שירות בבית אבות, אלא נידונתי לעבודות שירות אצל קרמלה. שזו כבר התפתחות, כי הוא יודע שבסופו של דבר, זה יביא לו בחזרה את האהבה.
ואת החיים הפשוטים, ופשוטים הדברים.
בדיוק. הוא מחפש בסופו של דבר את החיים הפשוטים.
ועכשיו, פינת את לכל חפץ. שבה אנחנו מבקשים הסופרים האורחים שלנו להביא חפץ משמעותי בחייהם. ומה אתה הבאת, שמואל?
לא יכולתי להביא את החפץ הרלוונטי, אבל אני אדבר איתו.
אוקיי, פעם ראשונה שזה קורה לנו.
לא, אבל לא יספר לנו עליו.
החפץ הרלוונטי, הסיפור עוצמתי, הוא יעמעם את חוסר החפץ.
אנחנו נדמיין.
איפה הוא נמצא?
זה פשוט הזמנה של חתונה של ביתי, שלא הצלחנו להשיג אותה. הסיפור הוא עוסק בחיים, הוא עוסק באנשים, ואני מבקש, את יודעת, מנחם מנדל מקוץ כמר, אלוהים נכנס איפה שנותנים לו לקרוא.
נכון.
אז אני מבקש את אלוהים לשים עכשיו בחוץ. הוא לא באולפן, בסדר? זאת לא המטרה.
רק אנחנו שומעים.
מקסימום אני מוכן לדבר על הסינכרוניות של המציאות, בסדר? סיפור הוא כזה. אנחנו חיתנו בת בשם איילת, לפני כמה שנים. ואנחנו מתארגנים לחתונה, ואנחנו מחתנים הרבה, אנחנו לא מחתנים קצת, יש קצת ילדים, כמו שאת יכולה לשער. צריכים להיזהר בתקציבים, החתונות צנועות וכו'. ואז אנחנו מדסקסים עם הצד השני, ועם החתן והקלה וכו', ואנחנו מגיעים לשבוע וחצי בערך לפני החתונה, שמואל הרמן תשיג $1,000 לתזמורת, נתקענו. יש לנו בעיה כספית של $1,000 האחרונים, תארגן לתזמורת. טוב, אני צריך עכשיו להפוך כמה בלטות בבית, אולי הכבאתי שם איזה $1,000, אבל לא, לא מצאתי שום בלטה. 4 ימים מלפני החתונה, זה נשמע סיפור חסידי, אבל שימו זה בצד.
הכל מציאותי, ריאליזם ספרותי.
אם היו מספרים לי שזה קרה למישהו, הייתי מפקפק באמיתותו. אם זה קרה לי, אני משער שאני מאמין למה שזה קרה. נכנס אדם הביתה, שאני לא מכיר אותו. הוא אומר לי, תשמע, אני כך וכך, אני גר ביישוב בית יתיר, שזה בדרום הר חברון. הבא שלך עשתה שם שירות לאומי, בגיל 19. חצי יום היא טיפלה במוסדות חינוך. חצי יום היא טיפלה בבן שלנו, שהיה לו CP קשה ביותר. CP קשה ביותר. הוא גם לא ראה, והוא בקושי תקשר. היא לקחה אותו למשך חצי שנה וטיפלה בו. היא שחררה אותנו מהמון המון לחצים. יכלנו קצת סצס, קצת לבלות. היה לנו חיים. סיימה את השנה הזאת, והלכה לדרכה. ואנחנו היינו מלאי תודה לילדה הזאת. כמובן שהודינו לה וכאול. אבל הרגשנו שצריכים לעשות עוד משהו. לקחנו קופסת קרטון. כתבנו עליה החתונה של הילד. שמנו אותה בסלון. כל פעם שהיה לנו כסף קטן. היה לנו כמה לירות, כמה שקלים. זרקנו שם. ביתי סיימה את השירות הלאומי בגיל 20. בגיל 19, אחר כך עשתה עוד שנה, לא חשוב, אבל בגיל 19 עזבה את בית יתיר. התחתנה בגיל 23, עברו 4 שנים. לקחנו את כל הכסף שהצטבר, ככה הוא מספר לי, לקחנו את כל הכסף שהצטבר, הפכנו את זה לדולרים, שמנו את זה במעטפה. הנה המעטפה.
והסכום?
הנה המעטפה. שנייה. אמרתי לו תודה רבה, מרגש מאוד, ציפור אנושי מאוד. נטלפן לביתי, היא אומרת לי, אני לא יעשתי לפתוח את המעטפה. לפתח את המעטפה. אני פותח, יש שם $900. לא מתנה קטנה לחתונה ממוצעת. מאוד ראויה. זה לא...
בהחלט.
זה חתונה של...
של יצחק תשובה.
והיא אומרת לי, אוקיי, תוסיף $100. ויש לך לתזמורת. עכשיו, מה שמרגש אותי פה, זה לא הסינכרוניות או ההשגחה. מה שמעניין אותי כאן, ומרגש אותי, שזוג צעיר, הבית יתיר, עולה, לא יודע את נפשו, רוצה לעזוב, בגלל שהיא באמת עזרה, במקום שקשה אפילו להסתכל על האיש הזה. זה היה, הוא נפטר דרך אגב, במשך השנים. קשה מאוד לטפל בו. עכשיו, ביתי במשך חצי שנה מטפלת בו.
אנחנו צריכים לסיים, אז אנחנו מזרזים אותך, אבל
הנה. זה הסיפור שהבאתי.
אז אנחנו גם מדברנו, כן.
זה הזמנה לחתונה שלא
הייתה
כאן.
לחתונה.
החתונה לא הגיעה הנה.
אבל החתונה הייתה, והסיפור בצידה. למה הוצאת את אלוהים מהאולפן?
כן, הוא נראה לי...
הוא די פה.
הוא חזר בחזרה.
הוא חושב שאני מספר סיפורים כאלה, אומרים לי, תשמע, אתה מראה כמה אלוהים גדול.
כן, כן. זה ברור שהדברים פחות פשוטים, בניגוד לשם הספר, ופשוטים הדברים. שמואל לרמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
אנחנו עוברים לפינתנו פינת מאחורי הספרים, ולפני זה הנה שיר קצר. וכך לקח לי 60 שנה תמימות, עד שהבנתי כי המים הם הטוב שבמשקעות, וכי הלחם הוא הטוב שבמאכלים, וכי אין ערך אמיתי לאומנות כלשהי, אלא אם תחדיר מעט עושר ללב האדם. את השיר הזה כתב המשורר טהא מוחמד עלי בן הכפר ספוריה, כיום ציפורי שבגליל, תרגם סלמן מסלחה, והוא יופיע היום בהצגה טהא, שמוקדשת לסיפור חייו של המשורר הערבי, פלסטיני, ישראלי, שהלך לעולמו בשנת 2011, במסגרת פסטיבל אלפא 13, ואמר חליחל, חליחל, איתנו על הקו, הבמאי?
כן.
שלום, אני רק אומרת את השם שלך נכון.
אמר חליחל.
שלום, זה עמר חליחל.
חליחל, שלום לך.
שלום, שלום לכם.
אז אתם מעלים את ההצגה הערב במסגרת פסטיבל אלפא 13 בתל אביב, בשכונת מונטיפיורי, ונספר למאזיננו שטהא מוחמד עלי היה בעל חנות לממכר מזכרות לתיירים בשוק של נצרת, שהפכה באיזשהו שלב למין מרכז תרבות כזה, כן? לסלון ספרותי קטן. והיום הוא נחשב לאחד היוצרים המקוריים והרגישים, שגם דרך הסיפור האישי שלו אפשר לספר את סיפורו של העם הפלסטיני. ספר לנו אולי, אמר, איך נולדה ההצגה הזאת, ואיך אתה אישית התוודעת על השירים של מוחמד טהא.
האמת שאני נשביתי בכתיבת טהא מוחמד עלי בתחילת שנות ה-2000, כי טהא מוחמד עלי גם הוא לא היה ידוע גם ומפורסם אפילו בקרב האוכלוסייה הפלסטינית. עכשיו, בתחילת שנות ה-2000 אני נחשפתי לשירה שלו, ואני זוכר שאני נשביתי, ומאז אני רציתי לעלות לבמה את הכתיבה שלו, לנסות ולעשות ממנה משהו, כי לדעתי הוא אחד המשוררים הנדירים בכתיבה הפלסטינית שהתייחס לכל הסיפור הפלסטיני מנקודת מבט אישית, הומנית.
מנקודת מבט שיש בה מכילה ויש בה סליחה. אני פגשתי אותו כמה פעמים בביתו בנצרת, והקלטתי איתו שיחות. המשפחה אחרי שהיא ברחה ב-48, היא חזרה חזרה לנצרת. זה ממש דקה מהכפר ספוריה.
אבל כבר אי אפשר היה לשאול
אליו. כן, לא, הוא נמחק. הוא נמחק.
ובמקום הוא נמחק ליישוב ציפורי.
מסתכל מהבית על היישוב שאיננו, אני לא נכנס לשם, אבל אין בי רצון לנקום. אני לא כועס יותר. שכשאומרים שאין עם מי לדבר, ויש מנהיגים שאומרים שאין עם מי לדבר, אז יש עם מי לדבר.
תשמעי, אני חושב שרוב האוכלוסייה, טהא הוא משל מאוד, הוא דוגמה מאוד מאוד נפיצה באוכלוסייה הערבית הפלסטינית שחיה פה, שהיא כאילו, היא התחילה לעשות כאילו הכל כדי להשתלב ולהיות חלק מהמדינה, ולצערנו שהמדינה עד עכשיו לא מקבלת אותה. עכשיו, לדעתי, טהא הוא קודם כל, סבא שלי עבר את אותו סיפור. הוא גורש ב-48 מהכפר קדיטה, שזה בצפון, ללבנון, ואחר כך הוא הסתנן בלי המשפחה שלו לגוש חלב, והוא חי שם והקים משפחה מכלום, וחי בגוש חלב עד שהוא נפטר בגיל 92. עכשיו...
אז בעצם ההצגה עלתה, ההצגה על אבא שלך, באיזשהו אופן. סבא, סליחה, כן.
ועל רבים
וכן. ההצגה היא על טה, כי אני חושב שאם תשאלי, כל בן אדם שני פלסטיני, יש לו את אותו סיפור שקרה ב-48. עכשיו, אני התוצר של הסיפור הזה, אז מבחינתי, לעלות הצגה כזאת, מבחינתי, מה שיחד את טה, שהוא היה גם משורר, והוא סיפר על זה, והוא סיפר על זה, והוא כתב על זה, והוא ראה את זה בעיני משורר, שזה הדבר, כאילו, האומנות הכי נעלית בעיניי, שירה. אז מבחינתי היה לו, כאילו, ערך מוסף לשים את הסיפור של טה על הבמה, ולא את הסיפור של סבא שלי, כי אז, כאילו, כי אפשר להשתמש גם בדברים שהוא כתב, ולא רק...
בוא נשמע אותו, נשמע קצת את קולו של טה, קורא קטע משיר שלו, הנקמה.
כן.
אינתיקאם. אחיאנן אתמנה אן אובריז השחץ הלדי קטל הוולידי. הדם ביתנה. שרדני פי בלעד אללה הדייקה.
זה השיר שבו באמת כותב על האיש שלומד גם את סוד המחילה, והוא לא, הוא כותב על החייל אולי שגירש אותה מהכפר, אבל הוא כבר לא מחפש לנקום בו.
כן, הוא אומר שאני, אם אני אם אני אפגוש אותו, ואם אני, אני ארצה לנקום בו. אבל אחרי השנים, מה שהוא עבר, הוא כאילו, טה, הוא הבין משהו מאוד מאוד עמוק בתוך האנושיות שלנו. שזה נקמה, זה דבר שהוא רק מוביל לעוד נקמה ולעוד נקמה. וצריך מישהו שיעמוד ויגיד, אני לא רוצה לנקום. אפילו, אני לא רואה את השיר הזה כמחילה, כי הוא לא מוכל לו. הוא אומר שאני, בסוף הוא אומר, אני לא אתייחס אליו, אני לא אסתכל עליו, אני אעבור ואני לא אדבר איתו. אז מבחינתי זה לא עניין של מחילה, זה עניין שאומר שאני אפסיק לרצות לנקום, כי זה מבחינתי זה הדבר שיפסיק את הכל. ברגע שאנחנו נפסיק לרצות לנקום, אז אנחנו, אפילו אם אנחנו לא מוכלים, אפילו אם אנחנו לא נהיה ידידים ולא נהיה חברים, לא צריך.
אז אמר, אתה ביחד עם טה מוחמד עלי, ההצגה שלך עולה הערב, תחדירו מעט אושר ללב האדם.
תודה רבה.
הערך האמיתי של האומנות הערב ברחוב...
בשכונת מונטיפיורי בתל אביב, בפסטיבל אלפא 13.
זה הרחוב.
אמר חליחל, תודה רבה.
תודה, תודה לכם.
להתראות.
אז אנחנו עכשיו בפינת ספר לאדם איתה, אנחנו שואלים זמרים ואומנים מה הם קוראים עכשיו, והיום רן אלמליח מכנסיית השכל במבצע קריאה משותף עם הילדים.
יש לי שלושה ילדים, אני קורא את הארי פוטר בפעם השלישית, כל אחד מהם מבקש ממני כל פעם כשהוא מגיע לגיל, שזה פחות או יותר כיתה א', שאני אתחיל לקרוא לו, ואז אני לוקח לי איזה שנתיים לסיים את כל השבעה בשבילם, והם שלושתם שמעו את לפחות השתיים הגדולים שומעים את זה כבר בפעם השלישית, והילד הגדול שלי, שהוא כבר בן 15, גם קורא את זה אחרי ההקראה שלי, הוא גם קורא את זה בעצמו. זה ספר התבגרות, זה סדרה שמדברת על התבגרות. אז נגיד ילדים בכיתה א', יהיה להם מאוד קשה להבין את הספרים האחרונים בסדרה, כשהם כבר נערים בגיל ההתבגרות, ויש שם כל מיני רומנים וסיפורי אהבה. לדעתי הילדים הקטנים לא כל כך זה עובר מעליהם. אז יפה לקרוא את הספר הזה ולגדול איתו, אני חושב. לקרוא כאילו את השנה הראשונה והשנייה והשלישית עד השביעית. ואז כשגדלים איתו מבינים אותו יותר טוב, אני חושב.
אני יודעת איך לקרוא את הסוף בהתחלה.
אני
יודעת איך
איתנו באולפן רוני סומק, שלום רוני.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו הולכות לדבר איתך תכף על ספרים שנכתבו בבית הכלא, אבל לפני זה חייבים הסבר קצר למאזיננו, מה לך ולבתי כלא.
לא, בכלל למה אנחנו מדברים איתו על האייטם הזה. אז בשבוע שעבר התפרסמה כתבה בעיתון הארץ על הספרים שצהל לא מאפשר לחיילים שהוא מכניס לכלא, מטעמים שונים להכניס לכלא, ביניהם ספרות אירוטית או ספרות שיש בה... שלא נדע איזה שהם רעיונות חתרניים שהם יעשו איזה שהם מרד, כן, התרסות כלשהם. ואמרנו, אוקיי, זה אסור, אבל יש ספרים נפלאים שיצאו מכותלי הכלא, שנכתבו בכלא. ואז אמרנו, אוקיי, מי נדבר? עם רוני סומק. למה? לא, למה? זה בגלל שאתה באמת מעביר סדנאות גם לאסירים בבתי הכלא, כן, ואין אני... סוף הסדנאות שאתה עושה, אתה באמת עובד גם עם אסירים.
כן, אני מגיע לבתי כלא מדי פעם. המשפט הראשון שאני אומר להם שאני מאוד אוהב את העבודה איתם, כי אף אחד לא יכול לעזוב באמצע. הם כולם...
מחויבים.
מחויבים, נשארים איתי עד הסוף המר. יש משהו מדהים. אנשים מגיעים לכלא ופתאום הם רוצים לקרוא, הם רוצים לכתוב. אגב, כמעט בכל אגף בכלא יש אדם שתפקידו לכתוב מכתבים.
עד היום?
עד היום.
בכל קהילה אנושית נראה לי, נכון? יש את זה שכותב.
יש את זה שכותב. זאת אומרת, הוא, לפני נגיד 30 שנה או יותר, שהייתי מדריך חבורות רחוב והייתי בא לבקר את האלה שלא כל כך הצלחתי איתם, הכותף תמיד היה מתחיל את המכתב שלו, בראשית מכתבי אשאל לשלומך, ואם תשאלי לשלומי, אז אני בין סורגים ובין ככה, סדנאות שעושים בבתי כלא, מוציאות מהאנשים את כל מה שהם ראו בטלנובלות. אני הבאתי כאן חוברת שערכה אותה אלישבע גרינברג בבית הסוהר השרון, היא קראה לזה נקודת הבריאה, והסיר שכמובן לא נגיד את שמו, כותב, כששכבתי בין המיטות מחוסר מיטה, הרגשתי שאני כמו בקבר, רק שיש בי עדיין נשמה. רוב הזמן אני מסתכל למטה, חושב, מהרהר וכו' וכו'. המילה קבר תעבוד שעות נוספות, המילה אהבה תתפור לכנפיים ותעוף מבעד לסורגים, והרגשה שבכלא הכל עובד על טורים גבוהים. אבל שאני חושב על ספרים שכתבו, נגיד סופרים ש...
ידועים,
שהמשיכו לכתוב גם אחרי שהם יצאו מהכלא.
אגב, שחלקם בכלל נזרקו לכלא בגלל שהם היו אנשים כותבים, בגלל הדעות הפוליטיות שלהם בדרך כלל. אם זה נזים חכמת, המשורר הטורקי הידוע, אני אצטט מתוך השיר שלו, יש לו כמה עצות למי שישב בכלא, זה שיר ארוך. הוא כותב שם, מגילוח לגילוח הבית בפניך, שכח את גילך, הישמר מהכינים ומלילות האביב, ואל תשכח אף פעם לצחוק בפה מלא ולאכול את הלחם עד לביס האחרון. הוא נכנס לכלא, אוסקר ויילד וז'אן ז'אנה, שתכף נדבר עליהם, הומוסקסואלים.
גם דון קיחוטה, הוא נכתב בכלא בחלקו הראשון, כן? סרבנטס ישב בכלא גם.
אנשים כותבים שנזרקו לכלא.
עכשיו גם יש אגדות, נגיד קארל מאי, שאנחנו גדלנו על ויניטו ויד הנפש.
מערבונים שלו.
האגדה מספרת שאת כל המערבונים האלה הוא כתב בכלא, בגרמניה, ואגב, שהוא הגיע לארצות הברית בפעם הראשונה והאחרונה בחייו, הוא הגיע עד ניו יורק. הוא לא רצה לראות את המערב הפרוע, שדורות שלמים גדלו על התיאורים שבעצם הוא תיאר באותו כלא גרמני. אני נוטה לקבל שהוא כתב את זה בכלא. אני לא אתן לאמת לקלקל לי את הסיפור.
אנחנו רומנטים.
כן. אבל, למשל, מישהו כמו ז'אן ז'אנה, שהוא מצעירותו מכיר בתי כלא, על גנבות, על שימוש במסמכים מזויפים, על שוטטות, על עריקה מהצבא, הוא כותב את יומנו של גנב. אגב, הוא מקדיש את הספר הזה לז'אן פול סארט ולסימון דה בובר, אותו סארט שכתב שהאדם נידון להיות חופשי. וברשותכם, כמה שורות מהפתיחה. הוא כותב, אם אתה ער אסיר, כן, כי אז אקסה אותו בפרחים רבים כל כך עד שיעלה תחתם ויהיה גם הוא לפרח. פרח ענק, חדש, מתוך אהבה אל מה שמכונה רוע, יצאתי להפרטקה שהוביל אותי אל בית הסוהר. גברים שנולדו לרוע ניחונו בתכונות גבריות, אף כי לא תמיד בורחו ביופי, מרצונם הטוב, או בשל תקרית שלא בחרו בה, צוללים הם בעיניים פקוחות ובלא תלונה אל תוך יסוד, כן, מחפיר כיסוד אהבה. ואחר כך הוא, השורה האחרונה של הפתיחה, הוא אומר, הפושעים רחוקים מכם, כמו באהבה, ומרחיקים אותי מן העולם ומחוקותיו, עולמם שלהם נוטף ריח, זהה, זרע ודם. עכשיו, גם פה זה חומרים של טלנובלה, אבל זה חומרים שכותב אותם סופר. אוסקר ווילד...
שחלק מהדברים הוא כותב בכלא, כל מיני רשימות שנכתבו בכלא. עכשיו, בוא נשאל שאלה, כן, תכף נלך לאוסקר, באמת יש פה הרבה ספרים, אז נראה מה נספיק. איך כותבים בכלא? למשל, נוואל אל-סעדה, הוא היה הסופרת המצריה וגם הרופאה, שגם נכלאה שוב בגלל דעות פוליטיות, חופשייה מדי, פמיניסטית, היא ישבה על דלי באור חלש והכלי כתיבה שלה, הכלי כתיבה שלה היה עיפרון איפור, שאיזושהי מישהי הבריחה לה וכתבה על גבי נייר טואלט. איך בכלל יושבים וכותבים כשלא העשורים? לא באמת אישית, אתה יודע, וואלה, בוא, שב, הגעת פה לסדנת כתיבה, כך כך ש... זו לא סדנת כתיבה, כן?
אז אני זוכר, פעם הראשונה שהגעתי לכלא, חילקו להם עטים ועפרונות, ואחר כך אספו אותם. והטענה הייתה שעם עיפרון אפשר לדקור. עם השפיץ של עיפרון אפשר לדקור. אבל אין לזה סוף. אני יודע למשל שאנשים שרוצים לפסל, אז נותנים להם סבונים, הם מפסלים בסבון. ולא בחומר שאפשר... הנה, עכשיו בנווה תרצה לא מרשים לאסירות להיות עם חזיות עם חוטי ברזל, כי טוענים שאפשר בזה לחתוך את הורידים או להתאבד, אני לא יודע מה. אבל בסופו של דבר הם כותבים. אגב, רוב האנשים שאני הכרתי שכותבים בכלא, אין להם מחברות, הם כותבים את זה על דפים ושולחים את זה כמכתבים.
אז מה באמת... כשאתה בא לתרגל איתם כתיבה, או להנחות אותם, או להדריך, איזה תרגילים אתה נותן להם? איזה הנחיות?
שום דבר שלא קשור לכלא. כי אני פעם, בהתחלה עשיתי את הטעות הגדולה, ואמרתי, הנה, אני עכשיו בא למכור קרח לאסקימוסים, ואמרתי, בואו נכתוב על חופש ועל דברים מהסוג הזה, ואז אני הבנתי שהם כבר דוקטורים בנושאים האלה, כי זה כל החיים שלהם. לקחת דברים שהם רחוקים מאוד מאוד מהם. אגב, יש משורר זן יפני שכתב שיר שהוא קרא לו ספריית בית הכלא, והוא כתב, אני כותב פרח ממגדיר הצמחים. זאת אומרת, ולדעתי, הוא עשה פה את הדבר הנפלא ביותר. אין פרחים בכלא. אין פרחים שאתה יכול לכתוב. אתה יכול לכתוב את הכל בצורה מטאפורית. זה לא פלא שז'אן ז'אנה, שקראנו קודם קטע, מקרים מהפתיחה של יומנו של גנב, מקדיש את הספר לסר, שאחר כך גם יוציא אותו מהכלא. אתה פתאום נהיה פילוסוף.
כי אין את הדברים הקונקרטיים.
בדיוק.
זאת, הכל מחייב אותך להשתמש במטאפורות, כי אין את הדברים עצמם.
אתה לא מתעסק בעניין של איך להשיג אוכל, איך להשיג מיטה, איך להשיג, אני לא יודע מה.
אין גם מה שיסיח את דעתך. אין צפיית בינג'.
כן.
אין מה שיסיח את דעתך. זה אתה עם הקירות והמיטת ברזל הזאת. ואז, כן, אז המילים בראש.
על מה הם כותבים?
זאת אומרת, אני מדבר איתם. אני מתרגל, נגיד, כתיבה של מכתב. אני מתרגל כתיבה של רעיונות שיש לי, נגיד, באותו רגע, שהם בכלל לא קשורים לדברים שיש במושגים האלה של חופש או של כלא. אבל גם אם תגידי להם לכתוב על המיקרופון, בסופו של דבר זה יהיה המיקרופון שממנו אתה זועק את הזעקה שלך.
התחיל את המהפכה.
כן. תראו, אני זוכר פעם ראשונה שהגעתי למקום שהוא כמו כלא. הגעתי למצפה ים. זה היה מוסד שלשמחתי שינו את האופי שלו, הוא היה בהרצליה, והצינוק של מצפה ים צפה לחוף סגור, שאליו באו בחורות להשתזב בחצי עירום. עכשיו, השירים הראשונים שאנשים כתבו שם היו על התשוקה שלהם לחופש ולסקס ואני לא יודע למה, כי הם ראו את זה מהחלון. אבל הם הבינו אחרי שורה שזהו. זאת אומרת, כתבתי, תיארתי את זה, ועכשיו אני צריך לעבור לדברים אחרים. הלוואי שאותם אסירים שאני מדבר עליהם ימשיכו לקרוא ספרים באותו קצב שהם קוראים אותו בכלא. אבל תראו מה קורה שמגיע אוסקר ויילד.
שנכנס לכלא כהומו על זה שהוא נשפט, כמו הומוסקסואל.
הנה, העתקתי אפילו את מה שאומר פרקליט המדינה באותה שנה, צ'רלס ג'ל, הוא כותב, פושע שהפך את המוסריות למילה גסה. מי שגרם לבני נוער לקיים יחסים, הומוסקסואל, וכו' וכו', ועל הספרים שלו הוא אומר שזה יצירות מושחתות ונתעבות ביותר. והוא יושב, והוא... הוא גם מתעסק במוסר, כי את היצירה הגדולה שלו שהוא כותב ממעמקים, אז הוא אומר, היכן שקיים סבל המקום קדוש. הוא לוקח את הכלב והופך אותו לבית מקדש, לכנסיית השכל, להתכתב עם השיר היפה ששמענו קודם. אבל כשהוא מנסה לתאר את הגבר שהוא רואה בכלב, את האנשים, אז הוא כותב בה, תרגום של בן ציון בן משה, אגב את ז'אנה תרגמה אביב הברק, הוא כותב ככה, אך כל איש הורג את אשר יאהב, ועל הכל לדעת זאת, יש עושה זה במבט מצמית, ויש בלשון חלקות, הפחדן בנשיקת רעל ממית, וגבר אז במכת חרבו. הכל פה הלכות של הסכין. אני ברוב הטקסטים שקראתי, שנכתבו בכלא, לא מצאתי כל כך הרבה כנפיים של ציפור או פרפרים או ים רגוע.
קראת מתוך הבלדה על כלא רידינג, כי זאת באמת פואמה מאוד ארוכה שהוא כתב על הכלא, כי שם גם, והזכרת קודם באמת את הרומן מכתבים שלו, שהוא כתב לאותו אהוב הומוסקסואל שבגלל אבא שלו הוא מצא את עצמו בכלא, שזה נקרא ממעמקים. גם כן ראה אור לפני כשנה בתרגום חדש של ליה נרגד, מאוד מאוד מרתק בעצמו הספר הזה. אנטוניו גרמשי למשל, גם כן, אחד הפילוסופים החשובים ביותר האיטלקים, מחברות הכלא, ושם הוא ממש ניסח את כל התיאוריה שלו על ההגמוניה. שוב, זו תיאוריה שיוצאת נגד אותו משטר וממסד שבכלל זורק אותו לכלא, הוא נזרק על ידי משטר פשיסטי על היותו קומוניסט, מרקסיסט. הרבה מהסופרים כותבים נגד המשטר בתוך הכלא.
כן.
הצליחו לכתוב עם החוד, של העיפרון. לא. איך זה מגיע החוצה? איך זה עובר את הצנזורה? איך הדברים האלה נשמרו?
אם אפשר להכניס...
איך הנס הזה קורה?
אם אפשר להכניס סמים וכל סוג של סמים לכלא, אז גם אפשר להברך ממנו שורות של סופרים. זאת אומרת, אין זאת אומרת, כלא...
שורות
זה...
אחר, להברך שורות מסוג אחר. מסוג אחר, כן. כן.
משורה יש אחר רק המוות. אמרו אנשים שידעו מה שהם אומרים. וזה מה שקורה. אין דבר שאי אפשר להוציא מהכלא. אני הייתי פעם בכלא נשים באיטליה, בסנט ויטוריו, ולמחרת הייתי בכלא בולטה, והסירות שהגברים שלהם היו בכלא בולטה ניסו להעביר דברים, אני עברתי רק משפטים. הכל עובר.
אז בואו לסיום באמת.
מה אתה עושה בבתי הכלא האלה? כשאתה נוסע לאיטליה, אתה הולך לבתי כלא?
לא, האיגוד האיטלקים שעוזרים לבתי כלא במילאנו קראו שירים שלי, והם הזמינו אותי לבוא ולהופיע שם. אני קראתי שיר אחד וקראו אותו ב-20 שפות, כי זה בבולטה, כי זה כלא בינלאומי, באלבנית, באיטלקית, זה היה קונצרט. אבל באגף הנשים של כלא סן ויטוריו כתבתי שיר שנקרא ערב קריאת שירה באגף הנשים של כלא סן ויטוריו שבמילאנו. לפני שמתחילים מישהי חוצה את המסדרון עטופה במגבת, ריח של שמפו נושר מייצא הלימון שנטע אלוהים בגן עדן. אני מוריד עיניים כדי לא לגזול מהפרטיות שלה, והיא כאילו בטעות מגלה פלח ועוד פלח דרומה מאורפה. אחר כך היא מראה לי קעקוע של שמש ברווח שבין הבוען לאצבע, ואומרת שהשמש הזאת מהירה לא פחות מהאור המצהיב בצינוק. בשביל הפרוטוקול, אני מודה בכל האשמות שבהן הורשעו הבחורות האלה. אני לוצ'יה שרוקנה מבוטיק של השירים שלוש סמלות קלה בשביל החתן שפעם יהיה לה. אני מריה שלא השאירה כלום בקופת הכנסייה אחרי שסבתא שלה מחקה אותה מהירושה לטובת איזה כומר מופרע. אני ג'וליאטה ששרפה בשביל הכסף של הביטוח מפעל של ג'ינסים מזויפים שבנתה במו ידיה, ויושבת כאן אחרי שהסמרטוט שנקרא בעלה נשבר בחקירה. אני לוסי, שזעיפה חתימה של פיקאסו במכחול בעל שערה אחת, ואני סופיה, שעדיין מאוהבת בפסנתרן, שאמר לה שהיא חיה בין הפטיש לשטן. בסוף הקריאה, אנה הבולגריה הצטערה שלא טלטלה הערב וצערה. היית אוהב את זה, אמרה, והגניבה לי בסתר בובה עם עין עקורה.
רוני סומק, עם הסירות שלו שמורדות מרד חברתי, כלכלי ורומנטי, ואחר כך אולי יצא מזה איזשהו ספר או שיר.
אגב, מישהי מהם שידע שאני מישראל, בא עם שלושה ספרים של דוד גרוסמן. שחזרתי, התקשרתי לה, והוא אמר לי, תקשיב, התפרסם עליה היום מאמר בלמונד, הסיפור שלך הרבה יותר מרגש אותי.
רוני סומק, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ואנחנו מסיימות כאן עם אלביס פרסלי, שתכף נשאר אותו, נשמע אותו שר על רוק בבית הסוהר. תודה רבה, אופרה לחמי, תודה רבה. עכשיו זה אלעד זוהר על הביצוע הטכני. תודה, שירי לברי.
תודה, ענת שרון בלייס, לכם המאזינות והמאזינים.
קחי אוויר, עוד שבוע בדיוק, אבל בדיוק זה נגמר. זאת אומרת, רוני חוזר אליי, ורוני מקבל אותם בבית הספר. רוני סומק, כן. שהוא גם מורה, כן.
אז אנחנו גם נציין את החזרה ללימודים בשבוע הבא. נהיה כאן בחמישי הבא. סוף שבוע נעים.